הקרב על נשמת הפילאטיס. כתבתה של קת'רין רוסמן, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ מתאריך 28 באוקטובר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. ג'וזף פילאטיס האמין שיצר שיטת אימון שתעמוד במבחן הזמן ותתרום לרווחתו של כל מי שיתרגל אותה ברצינות. אבל בעוד שיטתו ממשיכה לצבור פופולריות גם 55 שנה לאחר מותו, חסידיו מתקוטטים על מורשתו ורחוקים מלמצוא שלווה. בצד אחד של המתרס עומד שון גלגר, פיזיותרפיסט שמנהל עסק להכשרת מורים לפילאטיס. לדבריו, הוא מחזיק בזכויות היוצרים של יותר מ-1,000 צילומים שהיו שייכים בעבר לפילאטיס ולאשתו קלרה, וכן על שלל עלונים, כתבי יד, סרטי 8 מילימטר וחומרים נוספים. תומכיו של גלגר מתארים אותו כמי שמקפיד על תורתו ותדמיתו הציבורית של מייסד שיטת פילאטיס. גלגר נהג לשלוח מכתבי איום בתביעה לעסקים ולמדריכים שהשתמשו במילה פילאטיס. ב-1996 הגיש תביעת סימן מסחרי נגד יצרני ציוד פילאטיס בסקרמנטו, קליפורניה, בבעלותו של קן אנדלמן. התביעה נדונה בבית המשפט הפדרלי במחוז הדרומי של ניו יורק ב-1998. בית המשפט התבקש להכריע אם לאנדלמן ולאחרים יש זכות להשתמש במילה פילאטיס לתיאור עסקיהם, או אם מדובר במונח המוגן בסימן מסחרי חוקי בבעלותו של גלגר. ב-2000 קבעה השופטת סידרבאום כי פילאטיס הוא מונח כללי, כמו יוגה או אירובי. משמעות ההחלטה הייתה שכל בעל עסק יכול להשתמש בו. בפסיקתה ציינה כי גלגר השיג את הסימן המסחרי עבור עסקי הציוד בדרכי מרמה. אבל עידן הרשתות החברתיות הביא את המאבק על מורשת הפילאטיס לשיאים חדשים. מדריכי פילאטיס רבים טוענים כי גלגר, בן ה-64, מונע באופן בלתי הוגן פרסום של חומרים שקשורים לפילאטיס, אף שחלק נכבד מהם ניתן למצוא באינטרנט. לדבריהם, גלגר עושה זאת באמצעות הגשת תלונות על תמונות שפורסמו ברשתות החברתיות, איומים ותביעות. במקרים מסוימים סגרה מטה, החברה האם של אינסטגרם ופייסבוק, את חשבונות האינסטגרם של אנשים שעליהם התלונן גלגר. המאבק החל ברשתות החברתיות לפני יותר משנה, אבל עבר מאז לבית המשפט הפדרלי בארצות הברית. המחלוקת נוגעת לשאלה למי יש זכות לשתף צילומים מסוימים של ג'וזף פילאטיס, שמת ב-1967 בגיל 83, וחומרים הקשורים לתורתו. הדר ארדמן, מדריכת פילאטיס ובעלת סטודיו ביוסטון, היא אחת מאלו שחשבון האינסטגרם שלה נחסם. היא אמרה שברצונה לשתף עם עוקביה התמונות של ג'וזף פילאטיס בפעולה, כדי שיוכלו לראות במו עיניהם כיצד מייסד השיטה ביצע את התנועות. איך הוא שם את היד ואיפה הוא שם את הרגל ולאן הוא הביט. אלה הם פרטים חשובים מאוד עבורנו, אמרה ארדמן. בפברואר השנה הגיש גלגר תביעה על הפרת זכויות יוצרים ותחרות לא הוגנת נגד מרי סליבן קלי. הבעלים של סטודיו True Pilates Boston בניוטון, מסצ'וסטס, בטענה שכדי לשווק את עסקיה, השתמשה בחומרים המצויים בבעלותו ובבעלות החברה שלו, Richtone Design Group, ללא רשותו. הוא הציג שתי תמונות ששיתפה קלי ברשתות החברתיות. קלי, שסרבה להגיב לכתבה זו, הגישה תביעה נגדית בטענה שגלגר אינו מחזיק בזכויות היוצרים של התמונות המדוברות. שתי התביעות עדיין מתנהלות. תומכיה של קלי גייסו כ-$60,000 בפלטפורמת גיוס הכספים GoFundMe כדי לסייע לה בהוצאות המשפטיות. מדריכי הפילאטיס והתלמידים שארגנו את גיוס הכספים אמרו כי הפעולה הפשוטה של שיתוף תמונות וחומרי פילאטיס ישנים, שכולם נראו ושותפו בעבר, נמצאת תחת התקפה. גלגר, שהתחיל לתרגל פילאטיס בסוף שנות ה-80, אמר שהוא רואה את עצמו כמי שמגן על מורשתו של פילאטיס. אני מנסה לשמר את חלומו של ג'ו, אמר. הקרע בקהילת הפילאטיס משקף סתירה לכאורה באופיו של פילאטיס. הוא היה מורה קפדן שדרש מתלמידיו לבצע את הוראותיו בדייקנות, ולמרות זאת, רצה שהשיטה שלו, שאותה כינה קונטרולוג'י, תתפשט למרחקים. פילאטיס, אביהם הרוחני של חובבי הכושר שמתעדים את אימוניהם ברשתות, הצטלם אין ספור פעמים כשהוא מבצע את הרגיליו. בתמונות אחרות הוא נראה מחוץ לחדר הכושר, כמו בזו שבה הוא מצולם עם אשתו לצידו, בנעלי החלקה על קרח. תמונות כאלה נפוצו בקרב חסידי הפילאטיס במשך עשרות שנים. במהלך המגפה, כשקהילות הכושר עברו לאינטרנט, התמונות שותפו באופן נרחב יותר. פילאטיס גדל בעיר קטנה ליד דיזלדורף, גרמניה, שם החל להתעניין בהתעמלות, סיפרה קטי סטראק, מדריכת פילאטיס, ומחברת הספר Get to Know Joe Pilates. בסביבות 1913 הוא עזב את גרמניה ועבר לאנגליה, שם עבד כאמן קרקס, והתחיל ליצור שיטת אימונים משלו. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא נכלא באי מן עם אזרחים גרמנים נוספים. בארבע שנות שהותו במחנה, הוא לימד את האסירים האחרים את התרגילים שלו, שהתבססו בין השאר על לימודי ההתעמלות שלו ועל תצפיותיו בבעלי חיים. הוא היגר לניו יורק ב-1926, ופתח סטודיו עם אשתו בהשדרה השמינית, מספר 939 במנהטן. הסטודיו היה קטן, כ-28 מטר רבוע, והכיל כמה מהמכשירים, ביניהם מיטת רפורמר ובר דחיקה, שתוכננו על ידי פילאטיס עבור השיטה שלו. לפני כל שיעור לבשו התלמידים את הבגדים המיוחדים. בגדי גוף לנשים, גברים במכנסי ספורט צמודים וללא חולצה. אחר כך היו מבצעים תחת השגחתו הצמודה של פילאטיס את התרגילים הרפטטיביים שנועדו לחזק את השרירים בלי להתיש אותם. עם תלמידיו נמנו הרקדנים ג'ורג' בלנשין, ג'רום רובינס, סוזן פארל ורון פלצ'ר, וכן השחקנים קת'רין הפבורן, לורנס אוליביה ולורין בקול. בספר מ-1954, Return to Life Through Contrology, הציג פילאטיס תרגילים כמו צלילת ברבור ומספריים שניתן לבצע ללא מכשירים. לכל תרגיל צורפו סדרת תמונות של פילאטיס ללא חולצה במכנסיו הצמודים. הטקסט כולל הנחיות מתי לשאוף ולנשוף וכיצד להחזיק את הראש והמבט. יש לפעול על פי ההוראות בדיוק כפי שצוין עד לפרטים הקטנים ביותר, כתב. יש סיבה. הוא קידם את תוכנית חיזוק הליבה שלו כסוג של תרופה לכל מכאוב. בהפעלת שרירי הבטן אתה סוחט את הגוף, אמר בריאיון לניו יורק הרלד טריביון ב-1964. אתה לא מצטנן, אתה לא חולה בסרטן, אתה לא מקבל בקע. האם בעלי חיים מקבלים בקע? האם בעלי חיים עושים דיאטה? תאכל מה שאתה רוצה, תשתה מה שאתה רוצה. אני שותה ליטר משקה חריף ביום, ועוד כמה בירות ומעשן אולי 15 סיגרים. יום לאחר מותו, ב-1967, ההספט שפורסם בניו יורק טיימס, תיאר אותו כאריה לבן רעמה, שגם בשנות ה-80 לחייו נותר גמיש כנער. הסטודיו המשיך בלעדיו ולזמן מה נוהל על ידי אלמנתו. ב-1972, אחת מתלמידותיו לשעבר, רומנה קריזונובסקה, שהייתה בלרינה בלהקתו של בלנשין, הצטרפה לסטודיו כמדריכה ראשית וכשותפה בבעלות. קלרה פילאטיס מתה ב-1977. ב-1984, כשהסטודיו היה על סף סגירה, נכנס למקום לארי סטנטון, אחד הלקוחות. העסק המשפחתי שלו, חברת הכפפות אריס איזוטונר, רכשה את הסטודיו תמורת $100,000, וקריזנובסקה נשארה שם כשכירה. כעבור שנתיים מכרה איזוטונר את הסטודיו לאחד המדריכים שלו, ויטאי הום, תמורת $15,000. כשנתיים לאחר מכן, סגר הום את הסטודיו. קריזנובסקה המשיכה ללמד פילאטיס בחדר הכושר, שנודע גם בשם דראג'וס, מתחם כושר ברחוב 57 מערב. גלגר יצר איתה קשר ויחד הקימו תוכנית להכשרת מורים. קריזנובסקה טיפלה בתלמידים והוא התמקד בצד העסקי. הבוגרים הזדהו כמדריכי פילאטיס מוסמכים. ב-1992 קנה גלגר את הסימנים המסחריים של שיטת האימון ואת שם המותג פילאטיס עבור הסטודיו מהחברה של הום תמורת $17,000. לדברי גלגר, כחלק מהעסקה, הוא קיבל 10-15 ארגזים שהכילו יותר מ-1,000 צילומים וחומרים נוספים. גלגר אמר שהוא מאמין שבני הזוג פילאטיס צילמו רבות מהתמונות. לאחר חתימת העסקה הגיש גלגר בקשה וקיבל סימן מסחרי רשום עבור ציוד אימון ממותג תחת השם פילאטיס. בשנות ה-90 המשיך אימון הפילאטיס להתפשט. בלוס אנג'לס הציג אחד מתלמידיו של פילאטיס, רון פלצ'ר, את הפרשנות שלו לשיטה ללקוחות הוליוודים. אחרים שלמדו אצל המייסד לימדו בניו יורק, ובהם הבלרינה לשעבר קרולה טרייר וקטי גרנט, שניהלה את הסטודיו שפתח פילאטיס בקומה השישית של חנות הקולבו הנרי בנדל. נכון ל-2022, יש יותר מ-40,000 עסקי פילאטיס ויוגה ברחבי ארצות הברית, כך על פי חברת מחקרי השוק, Ibis World, עלייה של כמעט 5% לעומת השנה הקודמת. הקרב הנוכחי הוא מעין המשך לסיפור הסימן המסחרי. הפעם גלגר מנסה למנוע ממדריכי פילאטיס לשתף באופן דיגיטלי את התמונות של דבריו ובעל זכויות היוצרים עליהן. חלק מהתמונות שנלקחו מארגזי החומרים שרכש ב-1992 הפכו נגישות לחובבי פילאטיס לאחר שהופיעו ב-The Joseph H. Pilates Archive Collection, ספר שפרסם גלגר ב-2000. אחרות הופצו על ידי בני הזוג פילאטיס ותלמידיהם. בריאיון הציע גלגר סיבה לניסיונותיו למנוע מחברים אחרים בקהילת הפילאטיס לשתף את התמונות באינטרנט. אם אתה מתחרה שלי, אני לא מתכוון לאפשר לך להשתמש בדברים שלי כדי להתחרות בי. מתנגדיו אמרו שלא שיתפו את התמונות כדי לשווק את עסקיהם, אלא כדי ללמד על פילאטיס קלאסי, השיטה כפי שפילאטיס עצמו לימד אותה. הילה פלדי, מורה לפילאטיס בניו יורק, אמרה שחשבון האינסטגרם שלה נסגר בשנה שעברה, לאחר שגלגר התלונן על פוסטים שלה שכללו תמונות של ג'וזף פילאטיס. אנחנו לא רוצים לפחד לשתף תמונות, אמרה פלדי בת ה-64, והוסיפה שהיא לא מתחרה של שון גלגר. ויקטוריה בטה קוומו, שמלמדת פילאטיס בניו יורק, היא מדריכה נוספת שמסוכסכת עם גלגר. בשנה שעברה פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה תמונה של אתפס שבו נראה פילאטיס מדגים את הרגיליו. למחרת לדבריה, הודיעה לאינסטגרם שגלגר דיווח על הפרת זכויות יוצרים מצידה. אינסטגרם הסירה את הפוסט שלה. כששיתפה צילום מסך של ההודעה מאינסטגרם שכללה תמונה ממוזערת של התמונה האסורה, גלגר שוב דיווח עליה לאינסטגרם וגם הפוסט הזה הוסר. קוומו בת ה-33 יצאה אז בפרויקט מקוון. חודש ההיסטוריה של הפילאטיס, כדי לשתף מידע על פילאטיס. בסתיו שעבר ערכה ראיון באינסטגרם לייב עם אנדלמן, הנתבע בתביעה הכושלת של גלגר מ-1996. הם דנו במקרה וגם בעלון שיצר פילאטיס ב-1943, שבו נראתה אישה מדגימה את תרגיל מסביב לשעון שלו. קוומו מצא תמונה של העלון באינטרנט ופרסמה צילום מסך. לדבריה, כחודש אחר כך קיבלה הודעה מאינסטגרם כי גלגר דיווח עליה שוב, ואינסטגרם סגרה את חשבונה לצמיתות. אם אין לך נוכחות באינסטגרם ובפייסבוק בעולם הכושר, אמרה, מה את שווה? בסתיו שעבר תכננה קריסטינה גדר, מדריכת פילאטיס מפלורידה, לפרסם באינסטגרם תמונה שבה היא משחזרת את אלון מסביב לשעון של פילאטיס. כיוון שהיא ידעה על חילוקי הדעות של גלגר עם מדריכי פילאטיס אחרים, היא הודיעה לו על תוכניתה באימייל. הוא השיב שאסור לה לפרסם תמונה בהשראת האלון הישן, אלא אם תתקשר איתו בהסכם רישוי. היא השיבה שתעשה זאת, היא מספק לה הוכחה שהוא מחזיק בזכויות היוצרים על האלון. בכך הסתיימה ההתכתבות, סיפור גדר וגלגר. לדברי גלגר, הוא לא רשם זכויות יוצרים על אלון מסביב לשעון, אבל הוא מחזיק בלוח הדפוס שממנו הודפס האלון, מה שלדעתו הופך אותו לבעל זכויות היוצרים. זמן קצר לאחר חילופי הדברים שלה עם גלגר, קיבלה גדר, בת 47, הודעה מאינסטגרם כי 3 מהפוסטים שלה סומנו על ידיו כהפרת זכויות יוצרים. באחד מהם נראית עטיפת ספרו של גלגר, שהיה אחד ממקורות המידע האהובים עליה בנושא פילאטיס. אינסטגרם הסירה את הפוסטים האלה. זה נראה כמו הטרדה קטנונית, אמרה גדר. היא לא נכנעה וצילמה סרטון אינסטגרם שלה כשהיא מבצעת את התנועות המוצגות באלון מסביב לשעון. מאז, בכל יום במשך יותר משנה, פרסמה סרטון כזה. גלגר אמר שהוא שוקל לתבוע את גדר על הפרת זכויות היוצרים שלו על הקוריאוגרפיה של פילאטיס. במקרה כזה הוא יצטרך לתבוע את כל מי שעוסק בפילאטיס באינטרנט, אמרה גדר. קשה לדעת מה פילאטיס היה חושב על הוויכוחים האלה סביב מפעל חייו. הוא רצה שכל העולם יעשה קונטרולוגי ובהחלט רצה להשתמש בצילומים כדי לסייע בכך, אמר ג'ון האוורד סטיל, בן 87, אחד מתלמידיו של המייסד ומחבר ספר על מורשתו. אבל הוא גם רצה שתהיה לו שליטה על עבודתו. תרגום מרב שמבן. הקרב על נשמת הפילאטיס. כתבתה של קטרין רוסמן, ניו יורק טיימס. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.